ראשית כל אנחנו נדבר על ימי הפורים. רבי יצחק לוי מברדיצ'ב אומר שבספרו קדושת לוי, הוא שואל, אמרו חכמים, מדוע קיבלו ימי אחשוורוש, כלומר ימי אחשוורוש ישראל קיבלו את התורה מחדש מרצון. הוא שואל, מה הגודל של הנס של פורים שהוא גדול יותר מהניסים שנעשו כשישראל יצאו ממצרים ועשרת המכות וקריאת ים סוף ואחר כך מתן תורה שגם כן היה בדרך ניסית גדולה שקולות וברקים וישראל רואים את יד השם הגדולה מעל הטבע וכשם הקדוש ברוך הוא היה צריך לכפות עליהם מר כגיגית, ולא קיבלו את התורה מרצון. ובפורים, היה הנס של פורים, מהו יותר גדול מהנס של יציאת מצרים? והוא משיב, הוא אומר, הניסים שהיו ביציאת מצרים, הם היו ניסים של מעל הטבע. כלומר, הקדוש ברוך הוא כופה את הטבע, משנה את הטבע, מנצח את הטבע, ורואים בזה כמובן את ידו הגדולה ואת ידו החזקה, ורואים את תופעת השם הגדולה. בפורים היה משהו עוד יותר מיוחד. בפורים הנס היה בתוך הטבע. כלומר, המציאות הסתדרה, ולפי הצורך, והכל התהפך, ובדרכי הטבע, ישראל, קורא לישראל הנס הגדול הזה. ועל כן זה הביא את ישראל לקבלת תורה מרצון. כלומר, בטבעיות, לא מתוך, כשבאים ניסים שמעל הטבע, אז גם התורה מתקבלת בצורה כזאת, שרבונו שלם כאילו מכתיב, אין ברירה, המציאות כל כך מוכרחת, כי רבונו שלם שולט על הטבע, והטבע כאילו כפוף אליו, אז גם קבלת התורה הייתה באותו האופן, והיינו, הקדוש ברוך הוא מצווה, אין אפשרות לסרב, מוכרחים. אבל כשרואים שכל הטבע הוא פונה אל הטוב, לעשות את רצונו של ריבונו של עולם מעצמו כביכול, לא בדרך של כפייה, אלא הדברים מסתדרים בדרך טבעית, זה גרם לישראל גם כן להתחבר לקדוש ברוך הוא ולרצות מעצמם לקבל עליהם את התורה, וזה הביור של הדור קיבלה במחש וראש. הדברים מתאימים עם דבריו שהוא אומר בפרשת בשלח. הוא שואל, כמה זמן לפני שבאו המלאק ללחם בישראל, היה קריאת ים סוף, שבועות מספר, שבועיים, שלושה, כי המלאק באו לפני מתן תורה, ישראל יוצאים ממצרים בניסן, מקבלים את התורה בסיוון, ובאמצע המלאק הגיעו. כשהייתה קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא אומר, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. כלומר, אל תהיו מורבים. הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לבדו. הנה, אחרי שבועיים שלושה, ויבוא המלאק וילחם בישראל, וישראל אז, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם על ידי משה לעשות מלחמה במלאק. למה הוא לא אומר לכם עולם אותו דבר? השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, המלאק, הם האמינו שהקדוש ברוך הוא יכול לנצח את הטבע ולעשות הרבה ניסים, ומפעם לפעם באופן חריג, הוא עושה איזה פעולות שהן מנצחות את הטבע ומשנות את הטבע. אבל הטבע בעצמו, הוא פועל בעצמו. רק לפעמים חריגים, לעתים מזומנות, לפעמים קורה איזה משהו אל-טבעי. צונמי, קריאת ים סוף, דברים כאלה, זה קורה. אבל זה לא הסדר. יש סדר לעולם, יש טבע לעולם. ואת הטבע ריבונו של עולם לא מנהל, הוא רק מנהל את מה שמעל הטבע. אילו היה הקדוש ברוך הוא עושה נס ועל ידי זה מוקים המלאקים ובורחים, הם היו רואים, קרה מקרה. קדוש ברוך הוא עוד פעם קרה איזה משהו חריג, אבל בדרך כלל הטבע הולך לעצמו, והטבע הוא לא מנוהל על ידי ריבונו של עולם. אמר הקדוש ברוך הוא, הפעם אתם צריכים לעשות את המלחמה, ולנצח את המלאק באופן טבעי. להראות למלאק שגם בטבע ריבונו של עולם פועל, והוא מנהל את הטבע. כך מסביר מעל קדושת לוי, לוי יצחק מברדיצ'ו. בזה הוא אומר גם, כל המועדים בתהילים, חוץ מפורים. כך אמרו חכמינו זיכרונם לברכה. כל המועדים בתהילים חוץ מפורים. ומה רע, מה מיוחד בפורים? כל המועדים, פסח, שבועות, סוכות, הכל בטל לעתיד לבוא. רק פורים הוא המיוחד שהוא ראוי תמיד לשמור אותו גם לעתיד לבוא. כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים. כל המועדים הם זכר לניסים ולנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה כשהוציא אותנו ממצרים. ופורים זה מועד שמבטא את העובדה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הטבע, שכל הטבע כולו, הכל זה פועל השם. לעתיד לבוא, העולם מתרמם למציאות כזאת שלא יצטרכו ניסים. שכל החיים יתרוממו, כל ההנהגה תתרומם, כל המציאות תתרומם, כל הטבע יהיה אלוקי. לא יצטרכו ניסים. אין צורך גם לזכור את הניסים שהיו, כי הקישור אל ריבונו שלם יהיה קישור מכל המציאות. לא מאיזה סימנים שבעבר, לא מאיזה הופעות אלוקיות שהיו פעם ועכשיו הם אינם, כי ריבונו שלם נמצא בכל המציאות. זה עניינו של פורים. לכן פורים לא יתבטל. בשנה הזאת, בפורים מולים 25 שנים ליום מעלותו של מורנו רבנו הרב צבי יהודה לגנזי מרומים. ותמיד אצלנו מתקשר יום הפורים עם הזיכרונות של מורנו רבנו. הרב צבי יהודה נולד בליל הסדר ונפטר בפורים. ואין בכורה, ונראה שהמציאות הזאת, אין כאן מקרים. נולד ביום, בלילה, שריבונו של עולם נתגלה לישראל, שבחר בישראל, בליל הבחירה האלוקית שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ליל הסגולה האלוקית. וזה היה בעצם עניינו של הרב צבי יהודה, הוא היה כולו עסוק בגילוי והופעת הסגולה הישראלית המיוחדת. להכיר את הסגולה של עם ישראל. והוא נפטר בפורים, וכמו שאנחנו אמרנו עכשיו, על פי הקדושת לוי, שפורים עניינו בעצם גילוי ההופעה האלוקית בתוך המציאות, בתוך הטבע. וזה היה עניינו גם כן של מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, לראות את, בתוך המציאות, את ההופעה האלוקית, את המהלכים האלוקים, לראות את מהלכי הגאולה שהם בימינו, שהם מתנהלים בדרך הטבע, ולראות שריבונו שלה מנהל את זה. להסתכל עין בעין לראות את גאולתם של ישראל. אני זוכר שבאותו יום שהרב נפטר, זה היה בעת קריאת המגילה בערך. אנחנו קראנו את המגילה פה בבית אל. ובאמצע קריאת המגילה, פתאום התעוררתי, נאמר שמה, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, מלבש שק ואפר וכולי. והוא מתעצם בתפילה. והוא לא קורא לאסתר ואומר לה, אסתר, יא בבית המלך, אולי את יכולה לעשות משהו, לפעול משהו. הוא לא עושה שום דבר. הוא נודע לו כל הגזירה שגזר המן הרשע, הוא מתעצם בתפילה. הוא מתקדש, הוא פונה לריבונו של עולם, הוא מתעלה ולא עושה שום פעולה מסית כדי לשנות את המצב. עד שאסתר נודע לדבר, שמרדכי לבוש לבוש שק, והיא שולחת לשאול מה קרה, אז הוא אומר לה את מה שקרה, והוא מבקש ממנה שתהיה שליחה, ואם היא לא, יהיה שליח אחר. רווח והצלה יעמוד ליהודים, הצלה תהיה פתוחה. מי יזכה להיות המציל, אולי את עסקי, אבל מרדכי בטוח שתהיה הצלה. וזאת אומרת, הוא כולו מרוכז בעבודת השם, בתפילה, בתחנונים, מלא ביטחון שתהיה הצלה. זה הזכיר לי, באותה שעה, זה הזכיר לי ככה גם מורנו רבינו הרב צבי יהודה. ההשפעה שלו על כל הסביבה, על התלמידים, היא הייתה לא בדרך של יוזמה, של לקום ולדרוש מהתלמידים, להשתנות, להתקדם, להיות אחרים, אלא הוא היה דוגמה אישית. הוא היה כולו עובד השם, כולו שקוע בעומק של אמונה, בעומק של אהבת ישראל, בעומק של אהבת ארץ ישראל. והסביבה הושפע מהאישיות שלו, מעבודת השם שלו, מהדבקות שלו, מהרצון העמוק שלו, לראות בישועת ישראל, לראות בהתיישבות ארץ ישראל. זה פעל ועשה ושינה, וכל הסביבה שלו הושפע ממנו. כמו מרדכי, הוא עסוק בדרומיות פנימית, ומתוך כך משפיע. העמדה המיוחדת של מרדכי, מרדכי לא יכווה ולא ישתחווה. כל דור ודור יש מרדכי שלא יכווה ולא ישתחווה, לשון עתיד. נדמה לי שאומר את זה השפת אמת. מרדכי לא יכרה, לא כתוב לא קרה ולא ישתחווה, אלא לא יכרה ולא ישתחווה. זאת אומרת שיש תמיד מרדכי שלא יכרה ולא ישתחווה. ואני חשבתי על רבינו רבינו הרב ציונה. הוא היה כזה. לא משתחווה, לא קורא. עצמאי, מלא ביטחון באמונת השם, בריבונו שלנו, מתוך גודל האמונה, גודל הביטחון, בהחזקת העמדה וללכת נגד הזרם, ולהחזיק בעמדותיו. זה הקישור שבמידה מסוימת אנחנו פוגשים בין פורים, ויום העלותו של הרב צבי יהודה לגנזי מרומים. גם באותו, ממש אני חושב שבאותו באותו פורים גם חשבתי במגילה, נאמר בקריאת המגילה, כתוב כל אשר נכתב ונחתם בתאמת המלך, אין להשיב. על מה לעשות? כבר נחתם בתאמת המלך שכולם ילחמו ביהודים ונגזרה גזרה על ישראל. מה עושים? איך משנים? אז אי אפשר לבטל את זה. אז באה הוראה אחרת. שליהודים יש זכות להתגונן ולהקות את כל המתקיפים אותם. וגם ייתנו להם יותר כוח. אי אפשר לוותר את ההוראה שצריך לפגוע ביהודים. כן, מה שנחתם בטבעת המלך אין להשיב. אז הפתרון הוא שהיהודים יקבלו נשק ותחמושת ואמצעים, והם יקו את אלה שמתנפלים עליהם, ולבד שלא לבטל את מה שנכתב בטבעת המלך. זאת אומרת, יש איזה סדר אלוקי כזה, סדר של המלך, שאפשר ללמוד מן איזה סדר, לא צריכים לבטל, יש איזה גזירות רעות, לא צריכים לבטל אותן. המטרה היא להשתמש בהם לטובה. כי אילו לכן, אילו הייתה בטלה גזרה, מה היה מצב היהודים? היה נשאר כמו שהיה מקודם. דהיינו, עבדים של אחשוורוש, אין להם שום מעלה על אף אחד, הם מאוימים, הם נשארים באותו מצב, רק לא פגעו בהם. אבל הסדר הוא שמצרה צריכים להרוויח. דהיינו, צריך להיות מצב של ונהפוך הוא, שאישר ישלטו היהודים מבשונאיה. כלומר, הצרה לא תתבטל, הצרה היא תתהפך לישועה. זה המבט, גם כן, שאנחנו ככה חונכנו תמיד על פי מורינו הרב ציונה, לראות שממנה יבשע, שמכל צרה וצרה צומחת ישועה חדשה. וככה כל הסדר של המגילה, של פורים, כל מה שקרה, מכל צרה צמחה ישועה. המן הרשע עושה עמוד, עץ גבוה, 50 אמה, לתלות את מרדכי. כל היהודים שראו את הדבר הזה, בכו והצטערו על העץ הזה שהוא עושה. אם היה אפשר להפיל את העץ הזה, הם היו עושים את זה. התפללו שהעץ הזה ייפול, שלא יהיה העץ הזה שעליו רוצים לתלות מרדכי. אבל העץ הזה היה דרוש בשביל לתלות את המן. כלומר, הצרה, היא עושה את הרווחה. כל דבר, מכל צרה, צומחת רווחה. אדם שמתפלל, לא צריך להתפלל שלא תהיה צרה. צריך להתפלל שהצרה תצמיח מתוך הישועה. זה גם איזה סדר התבוננות על מה צריכים להתפלל. לא צריכים להתפלל על האמצעי, אלא על המטרה. זה הדברים שאנחנו למדנו ממורנו ורבינו הרב ציונה. הייתה אישיות מיוחדת עם עוצמות מיוחדות של אהבת השם, אהבת תורה, אהבת הארץ, והגודל כוח הרצון שלו, הוא פעל והשפיע. הרב מדבר באורות הקודש הרבה על גדולת הרצון ועל כוח פעולתו של הרצון. ואנחנו ראינו את זה בפועל, איך שראינו רבינו הרב צבי יהודה, הוא עם הרצון כוח הרצון שלו, עם הדבקות שלו, הוא פעל והשפיע על כל הסביבה שלו. ישב לו בביתו, ברחוב עובדיה 30, ולא נעם באולמות גדולים, ולא הסתובב בכל רחבי הארץ, ומהמקום הזה, בעצם העוצמות הרוחניות שלו, השפיע ופעל. כל ההתיישבות בישע בעצם היא באה מכוחו, מרוחו של מורנו הרב צבי יהודה. התלמידים הראשונים, האנשים הראשונים שהלכו לחברון, התיישב בחברון, ואחר כך התיישב בקדומים ובלון מורה, אלה היו תלמידי הישיבה. אלה המקומות הראשונים שהתחילו להתיישב ברחבי יהודה ושומרון. ולא שהרב צבי יהודה שלח אותם. הם, את התלמידים ראו כמה הרב צבי יהודה מדבר על אהבת הארץ, וכמה מדבר על זה שלנו, וממילא נמשכה הפעולה הזאת, המעשים האלה. לא מזמן, אני אמרתי על כך, ששאלו אותי איך הרב צבי יהודה שהיה כל כך לא מעשי, איך הוא השפיע על התלמידים, איך הוא הוביל תנועה כזאת. הוא לא הוביל תנועה, הוא לא אסף את האנשים ודן איתם איך לעשות ואיך לפעול. האנשים הקשורים עם הרב צבי יהודה, מתוך הגודל הרוחני שלו, הם החליטו חייבים לעשות, חייבים לפעול. ואז הם באו לקבל את ברכתו. הוא נתן כמובן ברכתו, באו להתייעץ איתו. הוא לא תתעץ בביצות המעשיות, הוא לא אמר, קומו, צאו, עשו. אתם רוצים לעשות? ברכתי, אני מברך אתכם. והתלמידים הבינו שזה מה ש... הרי זה מה שהוא לימד אותנו, זה מה שהוא חינך אותנו כל השנים. על עוד איזה, כמובן כל מה שאנחנו מדברים זה נקודות קטנטנות מהאישיות הגדולה, מהדברים קצה ההנהגות של מורינו ורבינו הרב צבי יהודה. יש הרבה אנשים גדולים, יש אנשים שיודעים את התשורים עמוקים, שיודעים לתת שיחות נפלאות, דרשות יפות, משפיעות גם. הייתי אומר שאולי המיוחד שאנחנו ראינו אצל הרב צבי יהודה, זה שכל החיים הוא היה במדרגה העליונה. יש אנשים, יש תלמידים גדולים שבשעה שלומדים הם באמת שקועים בלימוד ועובדים את השם מאוד מאוד, ובשעה שמתפללים מתפללים בעומקה של כוונה, אבל קשה להם להחזיק את הגובה הרוחני הזה כל שעות היום, גם באכילה, גם בבית, באמא, ביתה פרקים קצת נחים, לא חס וחלילה עושים דברים לא טובים, אבל לא באותו רוממות קודש של כל הזמן. ואצלו אנחנו ראינו את שמירת הגובה הרוחני כל הזמן. אותו הכובד ראש, אותו הרצינות, באכילה, בהליכה, בהתנהגות, הכל מחושב, הכל שקול, כול הכל נשלט. כל מילה אצלו הייתה בסלע. לא היה, הכל היה שקול, הכל היה מדויק. אם אנחנו היינו מצטטים אותו לא בדיוק במילים שהוא התבטא, הוא היה מאיר לנו. לא, לא, זה, זה לא אמרתי ככה, ומה, לא דיברתי, זה לא, אתם מצטטים, זה לא הסגנון שאני מדבר בו. הסגנון נקי. נקי, לא, לא, אף פעם לא מוצאים מילה שאיננה טובה, כי הכל הולך אחר הפצע, צריך מאוד להיזהר, אדם לדבר רק את הדברים הנכונים, לא דברים שאינם, שיש בהם צדדים של שלילה. אחרי כמה דוגמאות, שאחותו, הרבנית רענן, היא הייתה על ערש דווי, והיה ידעו שהשעות הם כמה שעות יש עוד להמשכת החיים, לאחר כך לא, והוא התעניין ורצה לדעת מה המצב, כי אם עדיין, אז הוא שאל, יש לה עוד קשר עם החיים? והתנסח, נוסח חיובי, הוא התבטא, הוא חשב שאולי לא מספרים לו ורצה ש... לא היה אומר, פלוני חולה קשה או לא, צריך רפואה גדולה, ככה צריך להתבטא. צריך לא להתבטא חולה, לא להגיד דברים קשים על בן אדם, כי המילים הם, הם פועלות. פעם זה שהיה משמש אותו, רבי יוסי בדיחי, אמר הרב, כשהרב יורד במדרגות שם בישיבה, אז מישהו מחכה לרב ומטה. הוא אמר, אני לא יורד. אני הולך במדרגות. אני לא יורד. לא להגיד מילה לא טובה. עם לימודים, ביטויים מיוחדים שהיה כל, בזהירות, כל מילה שקולה. כל, גם אפילו תנועה. כל תנועה הייתה שקולה אצלו. פעם אנחנו עקדנו יחד בליל יום העצמאות ברחובות ירושלים, והוא אמר, אז הוא אמר לי, אני צריך כאן להרים את הרגל, להוריד את הרגל, לא סתם רוקדים, מרימים את הרגל, מתרוממים, מורידים, ממשיכים שפע למטה. זה לא, כל תנועה היא פועלת, היא שקולה, רוקדים ביום עצמאות, עושים איזה המשכות רוחניות של קדושה, מחברים את הארץ לריבונו של עולם.